היינו בפרק י"ד בעצם. רציתי רק, אני לא זוכר מה אמרתי עד סוף פרק י"ג, אז אני אגיד את זה עוד פעם, לא יזיק, אבל יכול שכבר אמרתי את זה, אני לא בטוח. זאת אומרת, זה מגיע פה לקצה של יש את הצד האינסוף וצד הטבע, הצמצום, שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם. שזה הסתירה, או כן סתירה, או לא סתירה, מעשה מרכבה. עכשיו, פה אין את זה. העמידה הזאת היא לא ברור בה אם היא מצד אינסוף, מצד הצמצום, היא לא... עמידה זה הכוונה, התקיימו סיבותיו. זה לא מתייחס דווקא לזה או דווקא לזה. עכשיו, כי זה באמת הנקודה פה, וזו המדרגה הכי גבוהה, יש אחדות כל כך גמורה בין האינסוף לטבע, שכבר הם נמחקים, וההבדל נמחק לגמרי, וזה נהיה דבר אחד בלי בכלל הבדל. זאת אומרת, זה בעצם הסוד מעשה מרכבה, שאין סתירה, אין הבדל גם, אין טבע ואין סוף. יש דבר אחד. אמרנו שאהבה זה בעצם אהבה שאנחנו מכירים, זה איזשהו משל לזה. זאת אומרת, שירת שירים זה לא, אי אפשר להגיד את זה, אבל זה איזשהו משל, השיר אשר הוא משל לדבר הזה, שבעצם אוהבים, הם חייבים להיות שניים. אם הם אחד, אז מי אוהב את מי? מונח באהבה שהיא בין שתיים, אז שיהיו שתיים, זה אחרת אין מציאות של אהבה. אבל אהבה אומרת שהם אחד מוחלט, שאין בכלל פירוד, אין בכלל שניים, יש רק אחד. אז זה כאילו, עכשיו, אז זה בעצם זה הסתירה שכל זה אנחנו מדברים, שהכל אחד, אין סוף, זה הכוונה, זה לא שאין סוף סותר את הטבע, אין סוף זה הכל. זה אחדות, אחדות מוחלטת, היא עד הסוף, היא לא, זה לא שיש בחינה שאין אחדות, או בעולם הזה אין אחדות, או יש איזה צמצום ששם אין אחדות, יש אחדות גמורה בכל, אבל חוץ מזה יש גם בחינה של צמצום, של טבע, של הגדרות, זה כמו באהבה שהאחדות היא מוחלטת, זה לא שיש גם אחדות וגם באחדות, אלא היא מוחלטת, ובכל זאת הם שני גופים. אז עכשיו, הסתירה הזאת שיש אחדות מוחלטת ויש גם טבע וצמצום, זה הלך איתנו לאורך כל הדרך. וזה נתפס כסתירה, כמשהו שהרמב״ם אומר, כוחות בני אדם מקצרות לדעתו. אי אפשר להבין איך זה הולך ביחד. גם אחדות מוחלטת שלא משנה שום מקום לשום דבר אחר, וגם צמצום שיש לו שם נבראים והגדרות. אז איך זה יכול להיות ביחד? אז הרב אומר ככה, זה פחות בני אדם מקצרות לדעתו. אבל כאילו כשאתה חושב על זה אין לך פתרון, אבל מי שאוהב הנושא הזה אצלו פתור. הוא לא בלי פתרון, הוא לא חידה שכוחות בני אדם מקצרות לדעתו, אלא זה מובן לו. תשאל אותו, איך אתה אחד לגמרי עם מי שאתה אוהב, אבל אתם שני גופים? אז זה לא כמו שיהיה. זה לא כמו שיהיה, זה לא סתירה. תגיד, אבל הוא סותר, מה? אתם שני אנשים, אבל אתם גם אחד, מה זה? להיות גם שתיים וגם אחד זה לא סותר? לא, כשאתה אוהב מספיק זה הפסיק לסתור לך. כאילו, כמו שמישהו שתסביר מה זה אהבה, לא יכול להסביר לו, וכשהוא לא אהב, הוא ידע, ואז יהיה לו מאוד פשוט. הוא לא יסתבך, הוא לא צריך להיות גאון. זה יהיה לו הכי מובן מאליו, הכי פשוט, הכי קרוב אליך, בפייך ובפייך, בלי זה, זה לא איזה מדרגה של גאונות, או קדושה, או משהו, זה הכי פשוט בעולם, רק מה שלא פשוט זה כל כך לאהוב. שהאהבה שאנחנו מכירים היא רק משל לזה, ואהבה עוד הרבה יותר מוחלטת שאנחנו, שהיא לא יכולה להתקיים בין איש לאישה, כי הם חומרים בסופו של דבר, כמה שהם לא יודעים. אז זה אהבה מופשטת, עד הבורא, היא לא מוגבלת, אבל... אז שם הקושי להיות כל כך אוהב, אבל זה לא קושי של... שצריך איזו גאונות מיוחדת או קדושה מיוחדת, כאילו מי שזכה לסוד מעשה מרכבה, זה רק גאון אדיר, קדוש אדיר, אז הוא פשוט מספיק אוהב, זה הכול. ואז, כאילו, זה רמוז במספרים, שאחד זה האחדות, שתיים זה הצמצום. שזה כמו שט, היה קין הבל ושט, שהוא תשתית העולם, תשתית היש, יש מאין. אז היש זה שט, זה השתיים. שתיים זה מה שנפרד מאחדות המוחלטת שהיא אין. וכמו אמות השיטין, זה הבניין היש. עכשיו, יש שלוש, זה כמו שרשרת, שלשלת, שזה... מחבר את האחד עם השתיים, שהם לא יחריבו אחד את השני, שהם לא יסתרו אחד את השני, כי הם סותרים, זאת אומרת, הם יכולים להחריב בקלות, נגיד שפינוזה הגיע מסקנה שיש רק טבע, יש רק צמצום, או זה גם, זה לא רק שפינוזה, זה הפילוסופים שהרמב״ם מבין, שהם אומרים שאלוהים זה שכל, זאת אומרת טבע, שכל, ויש רק טבע ויש רק שכל, ואין רצון אלוהים שהוא. מצד האינסוף. למה הם אומרים את זה? הם אומרים את זה סותר. כאילו, אי אפשר שזה יהיה גם וגם. אז טבע אנחנו יודעים שיש. אז ורצון אלוהי זה נגד הטבע בעצם, כי מצד הטבע, רק מי שחסר לו משהו יכול לרצות, ואם לא חסר כלום, אז לא שייך שירצה. רצון כזה מופשט זה לא בטבע, זה מאיזושהי השגה של אינסוף, להבין שהבורא יכול לרצות, אבל לא לרצות משהו. לא אכנס לזה עכשיו, אבל אז כאילו, אז הם אומרים, לפי השכל, ההגדרות אי אפשר להגדיר שאלוהים הוא רוצה, כי לא חסר לו כלום מה ירצה. ויש להם עוד קושיות צריך להיות, חוץ מזה, קושיות לוגיות נגד האפשרות להגיד שאלוהים רוצה משהו. זה שינוי, זה חיסרון, כל מיני דברים, זה לא עובד. וגם אם יש לה איזה רצון אלוהי חופשי, אז איך הטבע מסודר, איך הטבע לוגי? כאילו, מצד הרצון החופשי של אלוהים, אחד ועוד אחד יכול להיות 17. למה זה תמיד שתיים? איך לאלוהים רצון חופשי? יש רק טבע. בגלל זה תמיד יש שתיים. גם אלוהים מחויב לזה שאלוהים הוא רק שכל. הוא לא משהו שונה מהשכל. הוא מחויב לשכל כי הוא השכל. אז הם כופרים באלוהים כרצון. הוא נהיה אצלם איזה מושג פילוסופי ולא משהו חי, הוא לא רצון. ואז הם נופלים לצד הזה של הסתירה, באמת, אבל הם נופלים לצד השני של הסתירה, הם אומרים, אין שכל, אין טבע, אין שום דבר, הכל, כל המנהלה, לאכבר, זהו, אתה מטומטם, כאילו, אל תחשוב, אין לך מה לחשוב, אתה לא תבין כלום. אז אתה, כל שאלה שיש לך אלוהים, כל מחשבה שיש לך, כל ניסיון להגיע לזה דעת אלוהים, זה נידון מראש לכישלון, כי אלוהים הוא גוי את הלוהים, הוא רצון אלוהי אין סופי, אתה לא תגיע לשם. אז אין שום דבר חוץ מזה, הכל זה רצון אלוהי אין סופי. אז אם יש רק את זה, אז זה סותר. הם אומרים אין טבע, כי להגיד שיש טבע זה סותר את העובדה שלו, אם זה רצון שהוא מעל הכל. אז הוא חייב להיות מעל הטבע. אז הטבע לא חייב להיות. זאת אחד ולכן לא חייב להיות שתיים. כי... אם אלוהים רוצה שזה יהיה 17, אז יהיה 17, אז למה זה תמיד 2? אז זה באמת לא תמיד 2. אז זה מתמטיקה. הם אומרים, אלוהים הוא רוצה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שזה יהיה 17, אז הוא רוצה. אתה לא יודע, אולי מחר הוא רוצה שזה יהיה 17. אז אין לך אידאה מתמטית של 1 ו-1 ו-2. אז תפסיק להיות... אז תפסיק להשתמש בשכל. אז הורס את הבן אדם. מדברים פה על האסלאם הקנאי, בתקופת הרמב״ם, בדיוק אז, היה מלחמה בתוך האסלאם, בין אסלאם הפילוסופיה של אבן סינא ואבן רושד, שהרמב״ם בעצם היה פחות או יותר בתוך זה, חלק מזה, והוא לא ראה את עצמו כנפרד כל כך מהאסלאם. הוא לגמרי ראה את אבן סינא כמורה שלו. עכשיו, היו באותה תקופה קנאים דתיים, שאלעזר היה הכי גדול, הכי רציני, הכי משמעותי מהם, שהם פסלו את הפילוסופיה, ואמרו שאלוהים זה רק רצון. אצל אלעזר יש שם איזשהו עומק בגישה הזאת, הוא מדבר לעניין, הוא עמוק. אלעזלי. הוא למד הרבה פילוסופיה, עזריה לוקח את הידע שלו בפילוסופיה מאלעזלי, שאלעזלי למד את הפילוסופיה בשביל לסתור אותה, בשביל להפריך אותה. אבל הוא היה כל כך גאון שהוא נהיה מקור טוב ללמד ממנו את הפילוסופיה, למרות שהוא בעצם למד אותה בשביל לסתור אותה, להפריך אותה. והפיכה שלו זה ש... הכל זה אלוהות שהיא מעל כל שכל, מעל כל היגיון, מעל כל טבע, ורק זה יש. אז אל תדבר איתי על טבע, אין דבר כזה. זה כפירה. אבל בשביל באמת שיהיה לו טענות רציניות, הוא למד את הפילוסופיה של אבן סינא בצורה רצינית. הרמב״ם לקח ישר מאבן סינא, והכוזרי לקח ממנו שהוא לקח מאבן סינא. כי הוא היה מאוד נפוץ בתקופה שלו, והכוזרי בעצמו גם התנגד ל... הכוזרי במחנה של אלעזלי, הוא מתנגד לפילוסוף. הוא אצלו החבר, זה לא... החבר אומר, יש פילוסופים, אנחנו לא פילוסופים. אנחנו אנשי אמונה בלי פילוסופים. אז הוא בעצם באיזושהי צורה שייך לקטע מדברים, אז אלעזלי זה קטע מדברים, אז הוא למד ממנה את הפילוסופים, אז הוא היה המורה שלו. אז... אחר כך, בדיוק בזמן הרמב״ם, יש האיגרת של הרמב״ם, איגרת השמד. הוא מדבר שהיו מוסלמים בסגנון אלקאי דאעש כאלה. מוסלמים בסגנון דאעש, רצחנים כאלה, שהרגו כל מי שלא התאסלם. אז הרמב״ם ברח מהם, אז הם גם רצו לראות את הפילוסופים המוסלמים, כי הם היו דאעש כאלה, שזה קטע מדברים, קטע מדברים יש לה ביטוי די אינטליגנטית, אינטליגנטי, לא די אינטליגנטי, אצל אלעזלי, אני נגד שם, אני במלחמה, אז אני לא יכול להגיד שהוא אינטליגנט, אבל הוא כן, ומאוד העריכו אותו, כולם גם מתנגדים שם, אבל... יש את הצד שלו ויש את הצד של הדאעש, אלה המשוגעים, הטומטמים, הרצחנים. והם היו במלחמה נגד האסלאם הפילוסופי והם ניצחו. דור אחד אחרי הרמב״ם הם כבר שלטו והם היו אלימים, אז הם חיסנו את כל מה שפילוסופי באסלאם והשליטו את עצמם. אז... אז זה כאן אתם מדברים, אז זאת אומרת, למה הרמב״ם מדבר על כאן אתם מדברים ועל הפילוסופים? זה לא בגלל שהוא מסלם אותנו היסטוריה, שפעם, יש הרבה שמפרשים ככה, שפעם בתקופת הרמב״ם היה איזה כאן פילוסופית מסלמית, שהוא מלמד אותנו עליהם, הוא אומר מה היא אמרים, הוא מתווכח איתם, מה זה מעניין אותנו, הכאן הזאת כבר הרבה שנים לא קיימת. ולא מעניינת אותנו במיוחד, אבל זה לא כזה, כי כל אדם, בכל מקום באדמה, בעולם, הוא יקרא לזה באלף שמות שונים ומשונים, אבל או שהוא מדבר עם משהו מפילוסופים, הוא לא יכול להיות משהו אחר. מה?
לא, הכל חוזר על עצמו.
כן, זאת אומרת, זה שתי גישות נורא בסיסיות בשורש הטבע האנושי. אז אפשר לקרוא להם בכל מיני שמות, לאחד כל מיני מסורות, כל מיני תרבויות שונות ומשונות, זה לא משנה. כי אדם, יש בנפש את השורש הזה והשורש הזה. ויש הסתכלות כאדם, או על העולם כטבע, או על העולם כרצון אלוהי, אין עוד אופציות. יש את האופציה של הרמב״ם שהיא לא מחדשת הסתכלות שלישית, אלא היא מצרפת. כמעט גם וגם. זאת אומרת, הוא לא אומר, זה בעצם מבחינה מסוימת זה הסתכלות שלישית, זה לא, אבל היא מורכבת משתי הסתכלויות האלה, הוא לא בא ממשהו אחר, ממקום אחר. אז הוא עוסק פה בשורשי התודעה האנושית הנצחיים, הבסיסיים, הטבע של התודעה האנושית. אז עכשיו, מה אני אומר? שרואים מזה שהסתירה הזאת של מעשה מרכבה, שיש אין סוף ורצון ויש טבע וצמצום, היא סתירה שמחריבה אחד את השני. הם רוצחים אחד את השני. הם לא יכולים, הם הורגים אחד את השני. אין גם וגם, יש אורו. או שאתה כזה, אז זה אויב שלך, או שאתה כזה, אז זה אויב שלך. וזה מחריב. וזה גם, זה מחריב את העולם, כי אם יש רצון לבית חופשי, אז אין טבע אמיתי. יש פתאום ניסים, ניסים זה סתירה בטבע. הטבע אמור להיות מושלם, מתמטי, שכל שלם. זה המהות של הטבע, שאומרים שחללים בהם השבים מלאכתו שעשה, זה לא שנמאס לו והטבע אמרת, הוא מספיק, אלא הוא השלים. הוא הגיע לשלמות, על השלמות, אין מה להוסיף. זה, אם זה מבטא, זה מודיע לנו את הבורא, אז חייב להיות טבע מושלם. אז אם הטבע מושלם, כאילו הניסים זה איזשהו חור בגרב שהם מתופרים. מה שבטבע לא עבד, אז נגיד, אני יודע מה, לא, איך הנס הזה שמי שאמר לחומץ ויתק אמר לשמן מי שאמר השמן ודרק אמר נכון, שבחנין אז, כאילו, הטבע עשה שאין ממה להדליק את הנר, אז הטבע פגום. כאילו, הטבע לא מערכת מסודרת שמספקת את כל הצרכים הנכונים של האנשים בצורה כמו שצריך להיות. כי היא אישה צדיקה, נכון שהיא ידעה השמן להדלקה. כאילו, זה נכון שלאדם ידליק נרות בהלל שבת. והיא בן אדם שאין איזה סיבות שהוא חטא או שהוא עושה עבודה זרה ממצוות או כל מיני דברים כאלה שיש סיבה לא לתת לו שמן. היא בן אדם שמושלם ושמן זה דבר שצריך שיהיה, צריך להדליק נרות. אז הטבע צריך לדאוג שיגיע לשמן, שיהיה לנרות. אז טבע פישל. אז צריך לעשות נס. נס זה לחפות על פשלה של הטבע, אז זה בעצם סותר את המושג של טבע, כי כל העניין של טבע זה שלמות, כי הוא מבטא אלוהים מושלם. אז זה הורס אותו, וכמובן שטבע הוא הורס את הנס. הטבע מחריב את התפיסה ברצון אלוהי, כי אם תמיד שאני עוזב אבן היא נופלת למטה, תמיד, חייב להיות, יש משוואה מתמטית שמחשבת את הנפילה, את הגרביטציה. אז איפה רצון חופשי? אין רצון חופשי, זה תמיד קורה, תמיד האבן נופל. כלומר, אתה באותה צורה, באותה צורה, לא חשוב מי הפיל אותה, לא חשוב מתי הפיל אותה, גם עם צדיק, גם עם רשע, גם עם זה, אז זה מראה שאין רצון אלוהי. הרמב"ן אומר שכל הדברים זה ניסים נסתרים. למשל, כתוב שאם אני מפריש מהשדה העניים, אז יהיה לי ברכה בשדה. ברכה לא קשורה לעניים, רק קשורה אם יש מים, אם יש זבל, אם יש שמש, אם הזרעים בריאים, כל דברים כאלה, אז יהיה חייבות טוב. מה זה משנה, איך היבול, איך החיטה שלך יודעת אם נתת לענים, מה זה קשור אליה בכלל. היא יודעת אם היא קיבלה שמש, דשן, אדמה טובה, ולדברים האלה, זה החיטה צריכה. אבל מה החיטה צריכה שאתה תיתן לענים, אז עוזר לנו, למה זה גורם ליבול? זה בעצם... אז זה נסתר, אבל בעצם מאחורי הטבע יש סתירה לטבע. אז הדברים פה סותרים, הם לא חיים ביחד. כאילו, המלחמה שיש בין בני האדם, בין המדברים לפילוסופים, היא קיימת כבר בעולם עצמו. שהטבע והנס, הם כאילו במריבה, הם מקלקלים אחד את השני. הנס עושה שהטבע לא שלם, פגום, והטבע עושה שלא רואים את הנס, נכון? אין נס, הכל הולך לפי הטבע. אז זה ריב. אז המספר שלוש זה כאילו כנגד התורה, יעקב אבינו, זה כאילו שלשלת, זה שהם יכולים להיות ביחד בלי להרוס את החדש. זה בעצם מה שהרמב"ם אומר בפרק ע"ב, שמצד אחד המופת עומד שאלוהים הוא נקי ונבדל, הוא אינסוף, ומצד שני הוא מנהיג, וכוחו בני אדם מקצרות לדעתו. ברוך שניצחנו, השתבח מי שניצחנו שלמות. זאת אומרת, ההשתבח אומר, אנחנו חיים עם זה כמנוצחים, אנחנו לא... כשאתה לא שבור, כשאתה לא מנוצח, הדברים האלה סופרים לך באופן שמחריבים אחד את השני. כשאתה מנוצח, אתה אומר, אני לא מבין את זה, אבל הם לא מחריבים כי אני כבר שבור. אני מנוצח. ניצחן השלמותו, אז מול ניצחן השלמותו אני מקבל שזה גם וגם ואני לא מבין וזה כן סותר, זה לא סותר ואני לא יודע ואני... זה המספר שלוש שהוא מאפשר לי לחיות עם זה בלי זה והאפשור הזה על ידי ענווה, תורה זה ענווה בעצם, זה להרגיש כמה אני קטן מול הבורא, ביראת שמיים. אז זה מאפשר להחזיק את הצדדים בלי שישברו אחד את השני. איך זה לא שובר? כי אני קטן, ומה אני יודע מה שובר ומה לא שובר? הבורא עשה את זה ככה, זה לא מה שעושה את זה. אני מתכופף ומקבל. אם אני חושב שאני גדול, אני יודע, אז זה שובר לי. זה אור, אני לא חושב. אני, מה אני יודע? קטן. שמה שאומר לי... לא מבין, כן מבין, אני לא מתווכח. אז ממקום כזה אפשר להחזיק את הסתירה, למרות שהיא סתירה, אבל היא לא שוברת, אז זה השלוש. ארבע זה מלשון רביעה, כמו להרביע בהמה, שזה זיווג ממש, ושם יש אחדות גמורה. זה, נגיד, יש הבדל בין לאהוב אישה ולשכב איתה או עם לשכב איתה, זה הבדל מהותי. זה לא, נגיד, אני יכול לראות אותה מוצאת חן. מכיר אותה, או באמת איזו אישיות, מכיר אותה יותר, את העומק, איזה רגשות, איזה עולם פנימי, איזה בן אדם יש פה. אתה מתקדם בהדרגה. וכשמגיעים ללשכה פיזית, זה לא עוד התקדמות באותו שורה של התקדמויות, זה כבר משהו אחר. זה מכניס לתוך החיבור גם את הבשר, שהבשר זה הקצה, זה הדבר הכי נמוך, זה האדמה, זה... אם זה נכנס, אז הכל בפנים, נגיד ככה. אם הבשר לא נכנס לחיבור, אז משהו בחיבור לא כולו בפנים. הוא תמיד יהיה חלקי, רק כשהבשר גם שם, אז הבשר אין יותר נמוך מזה. ואין יותר קשה באמת להתחבר לקשר, סתם לשכב זה לא קשה, אבל שזה יהיה קשר. אז כאילו, אם הבשר המגושם נכנס לקשר של דבר רוחני, אז כאילו, זה עד הסוף. אין עוד מה. אז זה שלמות. וברגע שמגיעים לשלמות, אז זה כבר שלמות של אהבה, זה מה שדיברנו, ש... זה כבר לא צדדים שהסתירה שצריך לחיות איתם, כבר נכנסתה, הסתירה מתאדה, מתאיינת, הכל אחד גמור, זה הארבע, וארבע זה מספר האחרון, אין את זה. הרביעי שהוא הזיווג, יש בו שבע בחינות, אז ביחד זה יותר עשר, זה עשר צפירות, ואין יותר מעשר צפירות. אז אין... אז הנושא שכאן, של העמידה הזאת, זה כבר הזיווג, זה כבר אין פה אינסוף וצמצום, אין פה רצון ושכל, אין פה טבע, מעל הטבע. אז דבר אחד לגמרי, זה העמידה, זה בקבלה, הקו האמצעי, ישר האמצעי שיורד דרך כל המדרגות, מהכי למעלה עד הכי למטה, מחבר את כולם בקו אמצע. כאילו יש באילן הספירות, יש ימין, שמאל, כמו או ידיים, רגליים, יש חסד, זה ימין, אם כבר זה שמאל, או מוד ונצח, אז, אבל יש את האמצע, קו האמצע, שזה בספירות, זה הכתר, התפארת, היסוד, שזה... אז על קו האמצע רואים שהוא מגיע עד הכי למעלה, הוא מחבר את זה כברך התיכון עד הכי למטה, ושם הכל אין בחינות, אין צדדים, אין... זה עמידה. וזה קו אמצע עומד, אני אקרא פה עמידה. עכשיו, העמידה הזאת, זה לא שכל המציאות היא בעמידה, זה אולי התגלה לדעתי בגרון, לא יודע, אבל, אלא זה מתגלה רק ביום העובר הזיתים, לא תמיד. זה מתגלה על רקע של מציאות יותר פשוטה, פחות עם גילוי גבוה, וזה חלק מהאחדות עצמה, זאת אומרת, כאילו ביום הבא הזיתים זה אומר שבימים אחרים, במקומות אחרים, אין גילוי של העמידה. רק ביום הוא התגלה. אז שם יש דברים אחרים, יש טבע, יש מעל הטבע, יש רצון, יש ספר. אז בגלל שהכל כל כך אחד, אז זה לא סותר, זה לא מפריע. זאת אומרת, המידה יכולה להתגלות על רקע שלהם. זה לא סותר שבמציאות אין גילוי של העמידה תמיד בכל מקום, בגלל שהכל עד כדי כך אחד, שגם מה שלא אחד הוא באחד. אני רוצה להסביר את זה. אז כאילו, הימים שהם לא ביומו ולא בארזיתים, הם לא במדרגת אחדות מוחלטת, גילוי אחדות מוחלטת. המציאות היא תמיד אחדות מוחלטת, אבל זה לא מתגלה, לא רואים את זה. אבל זה עדיין יכול להיות קיים באופן הזה שזה לא מגלה את האחדות המוחלטת, וזה לא סותר לאיפה שכן מתגלה האחדות המוחלטת, זה עובד ביחד, בגלל שהכל אחד, אז אין בעיה עם זה שלפעמים הוא מתגלה ולפעמים לא. אין גילוי ולא גילוי, הכל אחד לגמרי, זה קשה קצת לדעת. אין פה מספיק מילים, אבל בגלל זה זה יכול להיות שזה על רקע העולם היותר נמוך, יש את הגילוי של המדור הגלב, את העולם היותר נמוך הוא בעצם לא יותר נמוך, גם זהו, גם פה אין הבדלים, זה גם מוחק את כל המחיצות בין העולם הנמוך לעולם הנמוך. אני לא יודע, זה לא כל כך מובן, אולי אני לא מבין זה מספיק, אבל אני גם מבין ש... השפה פה, הרמב"ם אומר שהשפה המורגלת, היא לא יכולה לדבר על דברים כאלה, אין לה את המילים. אז אני אומר את זה בפרק מזרעים. אז זה מין מקום כזה, בגלל שזה באמת המדרגה הכי גבוהה, אז השפה פה באמת הכי נגמרת. הוא מדבר פה גם דברים מאוד גבוהים, אז הוא אומר, ולא ייבחנו אלא אלו העניינים הדקים, שכמעט ייבצרו מן השכל, זאת אומרת, זה על קצה גבול מה שבך השכל יכול להגיע לה. כאילו, זה נקודת הקצה. שכמעט ייבצרו מן השכל, אז הם לא ייבחנו אלא, אני קורא מפרק נ"ז, לא ייבחנו אלו העניינים הדקים, שכמעט ייבצרו מן השכל במילות הנהוגות. המילות הנהוגות לא יכולות לבחון את הדברים האלה שהם כמעט ייבצרו מן השכל. אשר הם הסיבה הגדולה בהטייה. זאת אומרת, המילות הנהוגות הן הסיבה לטעויות שלנו. הסיבה הגדולה. כי יצר בנו הדיבור מאוד מאוד בכל לשון. עד שלא נצייר העניין ההוא, אלא בהקל בדיבור, בהקל זה הכוונה בבערך. אנחנו לא יכולים לדייק את זה. אם אנחנו מדברים, המקסימום של המילים שלנו יכולים, זה בערך, ולא יכולים ממש לדייק, ממש לגעת, כי זה כבר בקצה. אז עד שלא נצא לענייננו, אלא ברקל בדיבור. פה הוא לא אומר את זה, הוא אומר את זה בפרק נ', שלהגיד על האמת משהו שהוא בערך זה יותר גרוע מלשקר. כי האמת היא מדויקת, רק שלא דייקת את זה לאמת. אין אמת בערך, אין קרוב לאמת, יש אמת ויש לא אמת. ואמת היא בדיוק, ואם אתה לא מגיע בדיוק אז אתה לא באמת. אז גם פה יש לנו איזה יכולת איכשהו, זה מין בערך כזה שהוא לא שקר מוחלט, אבל זה עוד לא אמת, והמילים לא יכולות, וזה מה שמטעה אותנו. זה אמור להיות שזה קורה פה דווקא, כי פה זה הדבר, זה הסוד מעשה מרכבה ברמה הכי גבוהה שלה, שאין בכלל הבדלים בין הצמצום לאינסוף. שכל אחד, ראינו את זה פעם, איגרת מרבי ישראל שאומר את זה. זאת אומרת, אבל אז זה באמת מקום, זה מקום הכי גבוה, הכי האחדות הכי, כאילו הכי הגבוה של האחדות, אז באמת אפשר פה קצת לגרד מלמטה, ולא ממש לתפוס, לא ממש להבין, אני מרגיש שאני לא מבין, אבל אני לא חושב שאם אני אשב ואני אלמד אני אבין יותר, אני מרגיש שזהו, זה הקצה פה, זה הכל נגמר, תחנה אחרונה, יכולת הבנה פה היא כבר מדולדלת, זה כמו על העבר, אז כבר אין אוויר כמעט, אין שם, הוא דליל, אז גם פה אין אפשרות ללמוד להבין את זה, להסתכל על זה, זה כבר מאוד דליל. טוב, נמשיך הפרק הבא. פרק י"ד, זה פרק מאוד. פה רואים שהוא הולך לנושא אחר לגמרי. הפרקים הקודמים, ראינו שהם פחות או יותר אחד אחר. הם עוסקים באותו שדה, באותו כיוון, באותו עניינים, ישב, עמד, קם. אז פה פתאום הוא הולך למקום אחר לגמרי. אני אקרא ואני אראה. זה לא המשך של אותה סיריה. של שיתוף אדם הוא שם אדם הראשון, גם פה זה פרק שהוא לא, הוא לא בא להציל את הבורא מהגשמה בכלל. יש פרקים שנגיד עמידה, זאת אומרת, הוא לא עומד באמת פיזית, ישיבה, הוא לא יושב פיזית על כיסא. פה אין זה שום קשר לבורא בכלל. אפשר לדבר על הבורא ולא על הגשמה של הבורא, זה משהו אחר, לדבר על בן אדם. שיתוף אדם, המילה אדם היא משותפת, זאת אומרת יש לה יותר משמעות אחת. זה הפירוש שיתוף אדם, למילה אדם יש יותר משמעות אחת, ממשמעות אחת. איזה משמעות יש לזה? קודם כל, משמעות אחת הוא שם אדם הראשון, נגזר, כמו שבה כתוב, שהוא נגזר מאדמה, ועוד משמעות, יש שם המין, לא ידון רוחי באדם, מי יודע רוח באדם, בסדר. אם המשמעות השנייה זה שם המין, אז המשמעות הראשונה זה שם פרטי. לך קוראים אשרי, לי קוראים נירו, קוראים לו אדם. אדם. זה השם שלה. זה משמעות אחת של המילה אדם. אדם. הוא אדם, יש זמר כזה, אדם. אז גם הוא קוראים לו אדם. זה השם פרטי שלו. יש גם שם של המין, יש מין של בעלי חיים שקוראים לו אדם. אז כן, אני ממשיך לקרוא. הוא שם אדם הראשון, זאת אומרת בכוונה שם פרטי, כמו אברהם יעקב יצחק כזה שאדם. נגזר, כמו שבה כתוב שנגזר מאדמה, זאת אומרת, יש שמות שלא נגזרים, שהם, אני יודע, צלופחד, ממה זה נגזר, לא יודע, לא כל שם חייב להיות נגזר ממשהו, יש שמות, לא כל שם נגזר, אבל אדם הוא שם נגזר, מה הכוונה נגזר? לקחו את המילה אדמה והפכו אותה לשם. זה שם שעשוי, שהוא נגזר מהמילה אדמה, הוא נגזרת של המילה אדמה, זאת אומרת, בעצם כאילו קראו לו אדמה, רק הוא בן, תקרא לו אדמה, אז קראו לו אדם, אבל זה בא כמו יפה, זה נגזר מי שיפה. שכן השאלה, אז הוא נגזר מאדמה. זה כאילו בעצם שקוראים לאדמה, וזה השם הפרטי שלנו. שינו את הגזירה הדקדוקית, את ה... יש לזה איזה מילה, כאילו, נגזרות של שורש, לא של... כאילו בדקדוק, יש כאילו איזה שורש וגוזרים ממנו את הבניינים, את ה... לא חשוב. אז השורש פה זה אדמה וגזרו מזה את השם אדם. ויש שם... טוב, נראה גם. יש כאן דבר מעניין. מי גזר? מי גזר מאדמה והחליט שקוראים לו אדם? זה לכאורה הקדוש ברוך הוא, לא הוא. כי הרמב״ם בפרשת בראשית כתוב שכל הבעלי חיים שנבראו לא היה להם שם והקדוש ברוך הוא הביא אותם לאדם ואדם קרא להם שמות ומה שאדם קרא לו זה שמו. הרמב״ם בחלק בפרק למד לומד מזה שהשפה הסכמית, זאת אומרת השפה היא לא בריאה של הקדוש ברוך הוא, היא לא חלק מעצמות ה... עולם הנברא, שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל לגלות לעצמו. זו יצירה אנושית כבר. והוא אומר שם, זה לא רק שמות הבעלי חיים, זה כל השפה בכלל. שפה הסכמית, הכוונה, אנשים הסכימו שהמילה הזאת תהיה ככה. על זה, המילה הזאת תהיה על זה. זה לא בריאה, זה לא מעצם הבריאה. זה משהו שאנשים, כשהם ניגשים לעצם הבריאה, הם יצרו משהו שקוראים השפה שהוא יצירה שלהם, הוא בא מהם והם משתמשים בזה בשביל לחבר את עצמם לבריאה. הבריאה היא בלי מילים. השכל העיוני הוא בלי מילים. זה הוא כותב גם ברקנון בחיים להמשך. ששכל העיוני הוא בלי מילים, הוא בשתיקה. והשכל המדבר זה כאילו השכל העיוני הוא רואה את המציאות כמו שהעין רואה את האור, כמו העין של בשר, אז ככה היא רואה באופן, הכוונה כאילו דיברת על זה כמה פעמים, שיש נגיד בלוגיקה אקסיומות, זה משפטים ראשוניים שהכל בנוי עליהם, על מה הם בנויים, הם לא בנויים על כלום, פשוט אנחנו יודעים שהם נכונים. למשל, צריך קצת להבין בלוגיקה, להבין למה זה ככה, אבל יש משפט שאומר, אם א' שווה ב' וב' שווה ג', אז א' שווה ג'. למה אי אפשר להוכיח את המשפט הזה? זה קצת צריך להבין בלוגיקה, אבל זה ככה, זה הלוגיקה אומרת בכלל משמעית, אף אחד לא חולק על זה. שהלוגיקה לא יכולה להכריח את המשפט הזה בשום צורה, שהיא בנויה עליו, אז היא לא יכולה להוכיח אותו. היא מסתמכת עליו, היא אומרת, מכיוון שהמשפט הזה נכון, אז אפשר לבנות את כל הלוגיקה. אז לא רק המשפט הזה, יש לך מברץ, יש כמה משפטים, לא חשוב, לדוגמה שלנו. זה, בגלל שזה אמת, אז מזה אני מבין שככה, ואז מזה אני מוכיח שככה, ואז מזה אני מוכיח שככה, אני בונה את כל הבניין שלם של לוגיקה. אני אף תדע שזה אמת, הכל בנוי על זה, אז אם תוכיח את זה עם לוגיקה, אז הלוגיקה בנויה על זה שזה אמת, אבל אז היא לא יכולה להוכיח שזה אמת, כי על מה תהיה בנויה הוכחה, על זה עצמו, אז חזרת לזה ש... אם יש לך שאלה אם זה אמת או שקר. אז הוכחת בלוגיקה שזה אמת, אבל הלוגיקה מוכיחה על ידי זה שהיא מסתמכת על זה שעל העובדה שהמשפט הזה אמת. אבל אנחנו חוקרים עם האמת, אתה לא יכול להסתמך על זה שהוא אמת. אז אתה לא יכול להשתמש בלוגיקה, אם יש לך שאלה אם הוא אמת או לא, הלוגיקה לא תוכיח לך, כי היא בנויה על זה. היא מניחה שזה אמת ולפי זה היא עובדת. אבל מה זה מניחה? אנחנו שואלים את זה כשאלה, כשנצא, כמו שזה אמת או שלא, בוא ננסה להוכיח. אז אם הלוגיקה תוכיח, היא תוכיח על סמך שהיא יודעת שזה אמת, אבל אנחנו עוד לא יודעים, את זה אנחנו מחפשים, את זה אנחנו מחפשים, אז אי אפשר להוכיח את זה. אז אם אתה לא יכול להוכיח את זה עם לוגיקה, זאת אומרת, בכלל עם שכל. אתה לא יכול לבוא עם שכל ולהוכיח, לנמק, להסביר, להראות שזה אמת. אין לך נימוק שזה ככה. הנימוק האחד שלך זה מובן מאליו, אי אפשר לחשוב אחרת. זה כל כך ברור שאי אפשר לחשוב אחרת. זה מובן מאליו, מה תגיד שזה לא ככה, אז לא נגיד, אז מה? ברור, וברור. אז יוצא שאתה רואה את המשפט הזה כמו שהעין רואה את האוריון. זה הסתכלות שהיא דוח ישר, כמו זה מיידי, זה בלתי אמצעי, זה ישיר לגמרי, זה לא על ידי איזה חישובה, חישוב כלשהו, נימוק כלשהו, איזה היקש, איזה... כל ההיקשים האלה זה כאילו, אני רואה עקבות באדמה, אז אני אומר, בטח עבר פה מישהו, אבל לא ראיתי אותו, אני לא יודע אם עבר, אבל יש לו הוכחה שעבר. פה זה לא הוכחה, זה אתה רואה, זה ישר, הוכחה זה כבר חישוב מסוים. אם יש עקבות, אז אני אעשה חישוב, אומר, תמיד אנשים שעוברים משאירים עקבות, ואין דברים אחרים שמשאירים עקבות חוץ מאנשים שעוברים. אז זה מוכיח לי שעבר פה מישהו. פה זה לא עובד ככה, זה כמו שאתה פותח את החיים ורואה אור. ישר, בלי חישוב, בלי הוכחות, בלי פשוט. אז זה השכל העליון, רואה פשוט, ואז לא צריך מילים. מילים זה כשאתה עושה חשבונות, שאתה עובד עם הרבה, אבל לא סתורת פשוט, אז גם... אז...
זה קצת את הרצון, שכאילו ככה זה.
מה?
זה העניין של הרצון, שככה זה. כאילו זה... כאילו... איזה אקסיומה של זה, שכאילו... לא יודע אם רצון חופשי, אבל רצון כרצון.
כן, אפשר אולי, אבל... זה ככה. עכשיו, אז, לא, מה אני בא להגיד? שהשפה היא יצירה של בני אדם, ולא יצירה של הבורא, כי זה כלי כזה שהוא לא רואה את הדברים ישר איך שהם, אז זה מוגבלות אנושית. זאת, אדם לא יכול להגיע לראות ישר את המציאות המופשטת, אפשר את המציאות הפיזית, אם יש אור בחוצונה, אני יכול לראות, אבל את המציאות המופשטת, לראות אותה ככה, אני... צריך להתפתח ליכולת הזאת, אני לא נולד איתה. אז בני אדם אמרו, אנחנו נמצא את השפה שהיא תהיה כלי לטפס לדרגה הזאת שרואים ישר. אבל מצד הבורא לא צריך מדרגות, בורא את הדברים כמו שהם. גם, מצד הבורא השכל אנשים אמור להיות ישר. אנשים לא יכולים לראות ישר, אז הם יצרו. אני מנסה להסביר מה זה שהשפה היא הסכמית ולא נבראת, היא לא ברורה. שנקרא לך שנייה ברמב"ם, בסוף הלכות זרעים, אתה מכיר את זה, אבל לא תמיד טוב לראות את הלשון בפנים. בסוף ספר ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל בעולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעה את השם. פה הוא מדבר על המוטיבציה שלו, למה הוא בכלל הולך לכיוונים האלה? כי נדב אותו ליבו והבינו מדעו. כאילו, הוא מתאר את ההתעוררות שלו לרצות להגיע לקדוש ברוך הוא. אבל מה הוא עושה? מה החיבור? יש את הרצון ללכת לקראת להתחבר, ויש את ההתחברות. מה זה התחברות? הלך ישר כמו שעשה אלוהים, הוא פרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. זאת אומרת, הוא הגיע למצב, הלך ישר, זה הכוונה לראות ישר את המציאות, כמו שהיא ככה, ישר, בלי חשבונות רבים. זאת אומרת, זה בחטא אדם הראשון, בפרק ב', הרב אומר, לפני החטא אדם עבד במושגים של שקר ואמת. ככה זה. אחר כך גם מושגים של... שלא ישר לראות את הדברים. זאת אומרת, הוא נברא עם שכל שורה ישר, מציאות שהיא ככה. ובגלל החטא הוא נפל מהחיבור הזה, הוא התנתק, ואז הוא צריך להתחיל להתפלסף במילים בשביל לחזור למצב לתקן, למצב שאני קודם. אז בקיצור, אז השפה ההסכמית היא לא מעצם הבריאה. היא כלי שאנשים יצרו בשביל להתחבר לעצם הבריאה. עכשיו, אם זה ככה, אז יוצא שאת השם אדם, זה בני אדם יצרו, לא הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את השפה, הוא לא ברא את השמות, הוא הביא לאדם לתת שמות לבעלי חיים. אז אם האדם נתן לסוס את השם סוס, אז אמור להיות שאדם נתן לאדם את השם אדם. הבורא לא נתן שמות, הוא עושה את הדברים איך שהם. האמת עצמה, היא לא צריכה מילים. אבל האדם הלביש עליה מילים, כי בלי זה אין לה תפיסה, הוא לא רואה, הוא לא יכול, הוא לא מגיע, הוא לא... אז השאלה כאן, טוב, נמשיך, אז נגיע לזה. מי פה קרא לאדם אדם? מי גזר את זה מאדמה? אם זה הקדוש ברוך הוא, שזה אדם. נראה, אני מעמיד את זה בינתיים כשאלה, אבל נראה בהמשך. אז עכשיו, זה שם פרטי של אדם, וחוץ לזה זה גם שם המין. כלומר, יש מין בין בעלי חיים שנקרא אדם. לא ידון רוחי באדם, מי יודע רוח בני האדם. מעניין שבני אדם, זה כוונה בני המין אדם. לא הבנים של האיש שקראו לו אדם. נראה, האבן כספי בן רבונים, האבן כספי אני, נדמה לי ששניהם אומרים את זה, שבאמת לא היה בכלל אדם הראשון. אדם הראשון זה אברהם, יצחק ויעקב, ומשה. זה לא היה מישהו שהוא היה אדם הראשון, וזה די, הם אומרים את זה ברמב"ם, ויש לזה, אנחנו עוד נגיע לזה. טוב, אני מקדים את המאוחר. אנחנו נראה. נראה, בינתיים, טוב. אני לא, אני הקדמתי את המאוחר, עוד נגיע לדברים. אני רק עומד על זה שאומר, מי יודע רוח בני האדם, זה לא הבנים של בן, מישהו שהשם הפרטי שלו זה אדם, אלא זה בני המין אדם. בני אנוש, כאילו... ומותר האדם מן הבהמה עין. אז פה ברור שמדבר על סוג האדם, לא על האדם הפרטי. אז יש לנו כבר שתי משמעויות, השם פרטי ושם המין, ועכשיו משמעות שלישית, ויש שם להמון, כלומר לפחותים, מבלתי המיוחדים. גם בני אדם, גם בני איש. איש זה חשובים, ובני אדם זה הפשוטים, הלא חשובים, האמוניים. אז גם, כאילו, זה עוד משמעות של המילה אדם, שזה הכוונה המון, איש פשוט. לא איש חכם, לא איש מיוחד, אלא איש כזה ברמה מדרגה נמוכה. אז זה גם פירוש של המילה אדם, אז כאילו, מציין בתוך מן האדם את החלקים הפשוטים, הם נקראים אדם. זה עוד משמעות שלישית למילה הזאת. ומזה העניין השלישי, ויראו בני אלוהים את בנות האדם. אכן כאדם תמותון. זאת אומרת, אני לומד שזה, בני אלוהים לפי הרמב״ם זה, הם בני אדם, זה לא מלאכים או משהו. אלא זה בני השופטים, המלכים, השרים, אלוהים זה האנשים המכובדים, המעמד העליון. אז בני אלוהים זה אנשים מהמעמד העליון, השופטים והמלכים, הם רואים בנות האדם הפשוטות מהרחוב. ואכן כאדם תמותון, זאת אומרת, זה ביטוי תוכחה כזה שהוא אומר, אתם תמותו כמו בהמות, כאילו קבורת חמור, לא היה לכם תפארת, אתם תמותו סתם כמו איזה חיה, זה הכוונה, לכם כאדם תמותו, תמותו כאנשים הכי פשוטים. אתם חושבים שאתם עליונים, אתם משהו מיוחד, אתם תמותו כמו בהמות, וזה יגלה מי אתם באמת. כל התפארת והגובה שאתם מרגישים, במוות אתם תמותו כמו סתם אנשים פשוטים, אז הוא מוכיח את האנשים שמתגאים. אז יש פה עוד שאלה גדולה. לפי הצעד, לפי המשמעות הראשונה, שזה שם פרטי, כמו אדם, כמו אברהם יצחק ויעקב, אז איך אפשר לקרוא לו אני ברח לי קצת משהו. נדמה לי, אני לא זוכר עכשיו אם יש אדם כשם פרטי, אם הוא בא עם הידיעה, נדמה לי שיש פסוק כזה. יש פסוק כזה. טוב, תכף, זאת אומרת, הוא אומר שאדם הראשון כשם פרטי הוא אחד מהשיתופים של המילה אדם. זאת אומרת, יש מילה אדם ויש לו כמה משמעויות, ואחד מהם זה שם פרטי של האיש שקראו לו אדם. עכשיו, שם פרטי לא יכול להיות שיתוף של איזושהי מילה, כי שם פרטי זה לא מילה בכלל. זה לא... אני יודע, אחד יקראו לו, אני יודע איזה שם יש... ג'וני. אז ג'וני זה לא שיתוף של איזושהי מילה שיש לה כמה מובנים, שאחד מהם זה השם הפרטי של האיש הזה. כי ג'וני זה לא מילה בשפה, זה השם שלו, אבל שם פרטי שלו זה לא כתוב במילון ג'וני זה האיש הזה. נניח שהטכנית אפשר. זה לא... זה לא אחד מהמובנים של המילה ג'ט, להגיד שיתוף של מילה צריכה להיות מילה, ואז יש לה משמעויות, ויש לה כל מיני משמעויות ומשמעויות משותפות. אז אם אדם זה מילה, אז יש לו כל מיני משמעויות משותפות למילה הזאת, אבל שם פרטי לא יכולות להיות משמעויות משותפות, כי זה לא מילה בכלל, זה סתם שם. זה, שם פרטי זה סתם צלילים, זה לא חלק מהשפה כמילה. זה, ויש גם, נזכור, יש פסוק הראשון שאדם מופיע במקרא, שהוא מופיע מאי הידיעה, ואי הידיעה לא יכול להיות, כאילו, לא אומרים האברהם, האושרי, כאילו, לשם פרטי לא יכול לבוא הידיעה, כי עוד פעם, בגלל שזו לא מילה, מילה יכולה להיות עם הידיעה או בלי הידיעה, יש בית או הבית, אבל שם פרטי לא יכול לבוא עם הידיעה. טוב, נבדוק את זה אחר כך, אני אבדוק את זה אחר כך,
ויאמר האדם,
כן, משהו כזה, כן,
זאת הפעם, עצם העצמה, יש לך.
כן, כן, יש בפסוקים הראשונים שמוזכר אדם בכלל, אז יש שם גם עם הידיעה הזה בא. ואתה מבין שהידיעה לא שייך לשם פרטי של משהו. כי זה עוד פעם, כי זה לא מילה. אז אין, לא מצאנו, אין דוגמה כזאת של שם פרטי של האברהם. ויאמר השם אל האברהם, כי זה לא סתם אברהם, זה אברהם הזה, כמו הבית, זה לא סתם איזשהו בית בשכונה, אלא זה הבית הספציפי הזה. יש הרבה אברהמים בעולם, אבל הוא דיבר אל האברהם, התכוון לאברהם הזה, ולא לאברהמים אחרים, אבל לא אומרים ככה, אין אף דוגמה שזה בסופו שיש שם פרטי של מישהו עם הידיעה, בגלל עוד פעם שזה לא מילה בכלל. אז אמרנו גם ששמות משתתפים בפשט אין קשר בין המובנים שלהם, אבל בואו נקי יש קשר. עכשיו פה יש שם פרטי שלו, וזה גם משמש במובן אחר, במובן משותף, אבל אמרנו יש, בעומק יש קשר בין המובנים המשותפים. זאת אומרת שהחכמים לוקחים את כולם, הטיפשים לוקחים רק אחד מהשם, הפתאים הוא קורא להם. לוקחים רק אחד מהמובנים, אבל החכמים לוקחים את כולם. אז אדם זה גם מין, וזה גם אדם פרטי, והשם פרטי של אדם, משתמשים בו בצורה שדומה לשם של מין, ששמים אליו הידיעה, שמתייחסים לזה כמילה. מילים זה רק מינים, זה לא דברים פרטיים. זאת אומרת, למשל, יש את המין סוס. שבתוך המין סוס יש איזה רקסי וג'ואלה, לא יודע איזה שמות של סוסים. סטאר. אחד שקוראים לו סטאר ואחד שקוראים לו משהו. כוכב, נגיד. כוכב הכסף. אז השכל לא יכול להבין מה ההבדל בין כוכב הכסף לסטאר. הוא לא יכול לתפוס את ההבדל, זה לא שכלי. גם בין בני אדם, אם אתה אומר מה האושריות שיש באושרי ואין אותם בניר. באושרי יש משהו חד פעמי, ייחודי, זה אושרי, ואין את זה בניר, זה מיוחד רק באושרי. מה זה הדבר הזה? מה מפריד ביני ובינך כאנשים פרטיים? השכל לא יכול לתפוס, לא יכול להגדיר, אתה לא יכול לשים את האצבע. אתה יכול לכתוב איזה סיפור אמנותי אולי, והוא גם לא יתפוס, הוא רק ירמוז. הוא ייתן איזה נגיעה, אבל להסביר בצורה שכנית, פילוסופית, בשפה לא אומנותית, שפה רגילה. מה מיוחד בינינו? אז אתה יכול להצביע על נקודות מסוימות, אתה כותב שירים, אני לא מתאבד, אבל זה רק תכונה אחת, זה לא מהות, זה לא מי שאתה. אתה אוהב קישואים, אני אוהב חצילים. אז זה לא מי אני, זה לא אומר מי אני כניר, מול מי אתה כאושרי שאני אוהב חצילים ואתה אוהב קישואים, או שאתה כותב שירים, או שכל מיני דברים כאלה, אתה בגובה כזה, אני בגובה כזה, אתה, כל אחד עם ה... זה תכונות, אז אתה יכול להגיד, התכונות הן מיוחדות לו, לא, הן שונות אצלו, אבל זה לא מי שהוא, התכונות. זה דבר לגמרי טכני, גם החיצוני, גם תמיד תמצא עוד מישהו עם תכונה כזאת. זה לא מה שאומר מה האושריות שיש באושרי שאין אתה ומישהו אחר. מי זה, מה זה הוא? אני אומר, תהיה מי שאתה. מה זה מי שאני? תגיד לי. תקשיב ללב שלך. אני לא יכול להגיד לך. אין לזה מילים, זה לא שכני. זה כתוב. שזה נתפס רק בכוח הדמיון ולא בכוח השכל. הפרט, האיכות, המהות של הפרטי, היא לא נתפסת בשכל, היא נתפסת בכוח הדמיון. לא כוח שאתה תופס יצירת אומנות, אז אתה תופס מי הבן אדם הזה. אז יצירת אומנות, אתה לא יכול בשכל להסביר מה יש בה. למה היא מיוחדת, למה היא גאונית, למה היא מרגשת, למה היא אומנות. זה רק, זה כוח הדמיון, זה תפיסה אחרת. ועד ידי כך הרמב״ם מביא בהמשך שהיו פילוסופים שטענו שלא יכול להיות שהבורא יודע מה קרה לי באופן פרטי, כי אני לא נתפס בשכל, לא שכל. הוא לא עובד עם כוח דמיון. עובד עם שכל. אז בשכל אפשר לתפוס אותי כאדם פרטי רק בכוח דמיון, והוא לא עובד עם כוח דמיון. אז כוח דמיון יותר קשור לחומויות. אז לא יכול להיות שהוא יודע דברים פרטיים שלי, הוא יודע רק מינים. מין כבר כן נתפס בשכל. אדם זה חי מדבר. סוס, מאוד קשה להגדיר את זה במילים, אבל יש. זה קשה לתפוס, למצוא את המילים, אבל הסוסיות שבסוס, כמין, זה כן דבר שכלי. למרות שקשה להסביר את זה, אבל אני, אין לי כל כך תשובה טובה. צריך לחפש, אבל ככה כתוב, שכל מין אתה יכול להבין בשכל מה, מה ההגדרה שלו. למרות שאני באמת לא יודע איך בשכל אפשר להגדיר מה ההבדל בין סוס לחמור, אבל זה נראה לי גם משהו שכל חבים את התפיסה. אני חשבתי על זה, אין לי תשובה טובה, אבל הם אומרים את זה, שהמין הוא צורה והשכל תופס צורות, אז הוא תופס את זה. האמת שלא, אולי זה אומר, לא כל מה שאנחנו מגדירים כמין, אז זה באמת הבדל של מין. לא, למשל, כתוב ברמב״ם, גם באריסטו, שהמינים הם נצחיים. הפרטים מתיים, ונולדים, אבל המין הוא נצחי. עכשיו, יש מינים שנכחדות, דינוזאורים, זה לא מין נצחי. אז יש מינים שאנחנו יודעים שנכחדו, היה איזה עוף, דודו קראו לו, שעוד אנשים מהמאה ה-19 ראו אותו, ועכשיו הוא כבר נכחד. הוא קיים רק בציורים, זאת אומרת, דינוזאורים, תגיד מי אמר שהיו דינוזאורים, אבל יש מינים שנכחדו, זה ברור, יש שרידים, אין איזה ספק. אבל הפירוש הוא שלא כל מה שהמדע שלנו מתחלק לשני מינים, זה גם מצב לסתור שני מינים. זה יכול שיש זנים גם, נגיד פודל ודוברמן, זה זנים של המין כלב, זה לא שני מיני בעלי חיים. אז יכול של דינוזור ואיגואנה זה זנים של המין לטען. יכול שאריסטו ככה ראה את זה. אנחנו רגילים, המדע של ימינו יש לו הגדרות אחרות מה זה מין. אבל בהגדרות של אריסטו יש משמעות שכל הציפורים זה אותו מין. כל ההבדלים בין הציפורים זה זנים שונים. יש מקום באריסטו שזה נראה שזה משהו. אז אולי אם מבינים שזה הפירוש של מין, אז השכל מבין שהמין של ציפור זה, זה מה שיכול לעוף. יש פה איזה הגדרה שכלית. אני לא יודע, זה נושא לא מורכב. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. לא משנה, אבל כתוב שהמין השכל תופס והפרטי השכל לא תופס לכל חדים. אז זה אמרנו ככה, שאדם כשם פרטי, הוא לשם פרטי לא יכול להיות שהוא שיתוף, שהוא מילה שיש לה שיתופים, שיש לה מובנים אחרים, כי זה לא מילה. הוא כן הוא משותף עם מובנים אחרים, וגם יש בו הידיעה. אז זה שהוא מילה, ובגלל זה הוא משותף עם מובנים אחרים של אותה מילה, זה תכונה של מין, לא של פרט. מין, לא, אני אומר ככה, מילים זה בא מהשכל. ובעצם מילים יש רק למינים ולא לפרטים. יש מילה כלב, אבל לא יכולת מילה אם יש כלב עם שם פרטי רקסי, רקסי זה לא מילה. צריך איכשהו לקרוא לו אז משהו רקסי, אבל זה לא מילה בשפה. מילה בשפה זה משהו שהשכל תופס, זה מושג שכלי ואז זה מילה. ומילה גם זה מין, זה צורה. המושג של צורה, אידאה, והמושג של מושג ומילה ומין, שזה שמות נרדפים לכל הדור. זה כתוב שהמין זה בעצם צורת הדבר, זה מה שקובע את המין שלה. והשכל משיג צורות. והכלב וחמור וחתול ואדם זה צורות שונות. אז אפילו אם אין לנו מילים בדיוק להגדיר את הצורות האלה, אבל הן צורות שונות. בגלל זה מינים שונים, בגלל זה השכל יכול לתפוס את זה, אז חסרות לו פה מילים. זאת אומרת, ההבחנה בין סוס לחתול היא הבחנה שהשכל רואה אותה, והיה יכול שיהיו לו מילים, אבל חסרות לו מילים מזה. משהו בכיוון הזה, אבל שמות פרטיים השכל לא רואה. השכל בכלל לא רואה את האדם הפרטי או את הסוס הפרטי כמשהו כפרטיות שלו. השכל העביר לזה, אין לו שם תפיסה, בגלל זה אין שם מילה, לא יכולה להיות לזה מילה. שם פרטי הוא לא מילה. אבל כי המילה זה מה שהשכל רואה, זה הצורה, זה המין, זה המילה. אם אין צור... אם, 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 אם זה דבר פרטי, אז זה לא מין, אז זה לא צורה, אז זה לא דבר שהשכל רואה, אז לא יכולה להיות לזה מילה. בגלל זה שמות פרטיים הם קיימים, אבל הם לא מילים. עכשיו, האדם זה שם פרטי שהוא מתנהג כמו שם של מין. בזה שנופל עליו הידיעה, בזה שהוא אחד ממובנים משותפים של המילה אדם. וגם בעומק אז אמרנו שיש קשר בין השמות המובנים השונים של אותה מילה, אז יש קשר בין המובנים השונים של המילה אדם כמין או כפרט. זאת, האדם הוא בעצם, גם כשהוא שם פרטי, הוא לא בדיוק שם פרטי. תכף נראה מה זה אומר. טוב, קראנו כבר עד הסוף. אני אגיד את הסוף של הסיפור, אבל אני אמד את זה בשבוע הבא כבר. אמרנו ששם פרטי זה לא צורה, זה לא צורה נצחית. עכשיו, יש שמות פרטיים שהם כן. למשל, שמש וירח. הרמב"ם מסביר ש... זה יותר אבן סינא מרחיב בזה, ירח זה גילוי שלם של צורת הירח. יש ירח אחד שהוא פרט. הוא פרט במין של ירח, אבל אין עוד פרטים אחרים במין הזה, של פרט אחד, ולא יכול להיות שיהיו. למה? כי זה שיהיו הרבה פרטים בתוך אותו מין, זה בתנאי שכל פרט לבד לא מגלה את כל הצורה באופן שלם. הוא מגלה אותה עם איזושהי חלקיות, עם איזושהי אחירות, עם איזושהי אספקלריה, עם איזשהו צבע. הוא לא מגלה את זה בדיוק איך שזה נקי, שלם, מדויק, צלול. אז בגלל זה הוא משאיר מקום לפרטים אחרים. יש איזו אידאה. כל פרט הוא מגלה באופן חלקי את האידאה, ותחק שהוא לא מגלה, אז הפרט השני מגלה, ומה שהוא לא מגלה, אז הפרט לא מגלה, ובגלל זה יש מקום ויש צורך. והרבה פרטים, שכאילו, אם היית רואה את כולם, אז הם היו מגלים לך את האידאה בשלמות, אבל אף פעם לא תראה את כולם, יש כבר זמן עוד מלדים, זה לא נגמר. היא תמיד הגילוי של החלקים. זה רק בדברים שהם בעולם של ארבע יסודות, שזה חומר שהוא לא יכול להחזיק גילוי שלם, שהוא גילוי נקי. אבל הירח זה מהחומר החמישי, שהוא חומר צלול לחלוטין, אין לו שום תכונות משלו. החומר החמישי זה בעצם חלל ריק. הוא נקרא חומר כי יש לו מידה. נגיד בין השמש לכוכב צדק, לא יודע, יש איזה חלל ריק. אין שם כלום, לא אוויר, לא כלום, ריק לגמרי. אבל אתה יכול למדוד. הריק הזה אורך של כך וכך קילומטר. תיקח סרגל, תשים אותו בשמש, לצד השני שלה בכוכב צדק, ויש לך איזה מספר, מידה. זה, אם לריק הזה יש מידה, זה לא באמת ריק. כי
זה התלת מימדיות שאנחנו מדברים עליה, או שזה משהו
מה?
אחר? זה התלת מימדיות שדיברנו עליה?
כן, זה קשור לזה. כן, זה הבחינה של החומר החמישי, זה התלת מימדיות. וזה נקרא חומר, כי אם באמת לא היה שם כלום, אז לא היה מה למדוד. איך אתה מודד כלום? סתם שכל ישר. מה שאין, אתה לא יכול למדוד כמה כסף אין לך. אתה לא יכול לספור כמה כסף אין לך, כן. אז אתה גם לא יכול להגיד מידה למה שאין. אז יש, מה יש? יש חלל ריק, אז החלל ריק הזה הוא ישנו, אז הוא חומר. הוא מוגדר במידות, הוא לא רק חומר, הוא לא רק ישנו, הוא מוגדר. זה, ההגדרה של חומר זה מה שמוגדר. מה שמופשט ואין הגדרות זה מעל החומר, זה מופשט. מה שמוגדר אז הוא חומר, אז זה מוגדר. ומפה עד פה, אבל זה חלק. ככה כתוב במפרשים. של המורה נבוכים בפרק ע"ב, האפודי, השם טוב נדמה לי, מן הרבוני, השם טוב בטוח אומר את זה, אבל יש לו מפרשם, הוא לקח את זה, שהוא אומר, החומר החמישי זה רחקים טהורים, מרחקים טהורים, זה רק קילומטר, בתוך קילומטר אין כלום, ראי, אבל יש מידה של קילומטר, זה התלת מימדיות, שאין שם כלום חוץ מתלת ממדיות, אבל אפשר למדוד שם, אז זה כבר התחלה של המציאות הפיזית. זה כבר יצא מהמופשט. זה היציאה הראשונה מהמופשט, מתלת ממדיות, זה הבור. תוהו זה לגמרי, זה דבר יותר מופשט, אבל הבור זה העניין הזה של התלת ממדיות שהוא זה החומר החמישי, הוא באמת הגילוי של בחינת בור בכל דבר שקיים. ובשמיים אתה אומרים, זו נקודה מעניינת, שאיפה חללית לירח, רבה רמפוקטר אמר שהוא לא רוצה, שזה נורא ואיום, והוא לא רוצה לראות את זה, כי כתוב ברמב״ם שירח עושה מחומר החמישי, חומר חמישי אין לו צבע, אין לו משקל, אין לו, הוא לא אחור, אין לו אחירות, אין לו מוחשיות. אז אם האסטרונאוטים נוחתים על הירח ואומרים שיש שם, זה עשוי מאבן, אז זה סתירה לרמב״ם, אז זה סתירה לתורה. אז איך יכול להיות? אז הוא היה מאוד מודאג מזה, שנחתה על הירח, הוא היה מאוד מודאג. אבל באמת, אני לא אכנס לזה עכשיו, באמת החומר החמישי זה בחינה שקיימת בכל הדברים, וגם ארבע יסודה זה בחינה שקיימת בכל הדברים. אנחנו מתייחסים לעולם לא לפי איך שהוא באופן אובייקטיבי מדעי, אלא לפי הסיפור שהוא מספר. זאת אומרת, אריסטו בעצמו יש מקום שהוא כותב שהארץ מסתובבת מסביב לשמש בעצם. וכל אומרים שהוא טעה, הוא אמר שהשמש מסתובבת מסביב לכדור הארץ, ובאמת זה לא ככה. הוכיחו באסטרונומיה המודרנית שכדור הארץ הוא מסתובב סביב השמש, לא שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, אז כאילו, מצאו שהוא טעה. אבל הוא בעצמו כותב את זה שהשמש במרכז והכדור הארץ מסתובב סביב אז. למה הוא אומר שהשמש מסתובבת סביבנו? כי זה הסיפור. הבריאה, האדם הוא מרכז הבריאה, אנחנו עוד נראה, זה פה פרק על האדם, אז עוד נראה את זה. והבריאה מסודרת כסיפור שהאדם במרכזו. זה לא שזה התגלות אל האדם, זה התגלות, אבל התגלות היא כזאת שהאדם הוא האמצע. אז הרי בחזון יחזקאל יש, יש ועל הכיסא, ודמות הכיסא כדמות מראה אדם, אז הדמות של אלוהים בנבואה זה אדם, לא משהו אחר, לא עץ, או כלב, אדם. ובפרק ע"ב הוא אומר שאדם זה עולם קטן, ויש עוד מקומות שזה יוצא מהדברים שלו, גם מהפרק שלנו בעצם נראה שזה נכון. שהאדם זה המרכז, אז ההתגלות היא כלפי האדם. עכשיו, אני עומד, וההתגלות אליי זה שהשמש מסתובבת סביבי. אז המציאות, בעשרה מאמרות נברא העולם, לעולם השם דברך, הדיבור, זה דיבור, דיבור לאדם, שהוא כלל המציאות, הוא המרכז של ה... אז הוא, הכל סביבו, אז אם סביבי זה הסיפור שהשמש מסתובב סביבי, אז ככה אני תופס את המציאות, אז זה המציאות. זה לא מעניין מה אובייקטיבי. אז כשאני מסתכל על שמיים, אני לא רואה את הכוכבים כגושי אבן. אני רואה אותם כנקודות אור. אם אני מסתכל על הסיפור שלי כאדם, אדם פשוט עכשיו ברא אותו אלוהים בלי טלסקופים ודברים כאלה. אדם פשוט ממש יצא ברא אותו אלוהים ויצא החוצה והסתכל. אז הוא רואה נקודות אור, הוא לא רואה יותר. זאת אומרת, כשמסתכל על שמיים הוא רואה חלל ריק שיש בו כוחות, שזה הגלגלים. והכוחות הם... הנקודות אור לא נתפסות כאיזו שכונה, הן נתפסות כאיזה סימון, כמו קרן לייזר שבהרצאה יש מין פנס לייזר כזה שהוא מסמן לך, אז זה כאילו נקודת סימון כזאת של הכוחות שמסתובבים בחלל הריק, שזה גרביטציה, הגלגלים. בחלל הריק הזה יש תנועות, זה אומר שהוא לא, שיש שם, זה החומר החמישי. התנועות זה חלק מהתלת מימדיות, הכוח הגרביטציה, זה אחד הדברים שהם בתלת מימדיות כשלעצמה, זה לא שדה של כוח משיכה, זה לא משהו שקיים בתוך העולם התלת מימדי, זה העולם, זה החלל תלת מימדי בעצמו, הוא כזה. זה לא משהו שאתה יכול להצביע עליו, הנה, זה כוח המשיכה, תפסתי אותו, מצאתי אותו, תראה, הוא מונח במהות של עצם החלל תלת מימדי. איך בדיוק זה צריך ללמוד, אבל זה בעצם בהגדרות של מה זה החלל תלת מימדי, אחד מהדברים זה שיש בו כבר כבידה. אז הכוכב הוא בעצם נקודת אור, שמסתובבת היא מראה לך את הכוחות, כוח הכבידה, כוח עוד כוחות, והיא גם מראה לך שזה תלת מימדים בכלל שם, כי היא מסתובבת, אז במה היא מסתובבת? בכלל תלת מימדים, אחרת אין לה איפה להסתובב. זאת אומרת שאתה רואה את החומר החמישי, את התלת מימדיות הטהורה, על ידי זה שיש שם נקודת אור, שהיא מגלה לך את זה, והיא לא נתפסת, כגוש חומר מוחשי. הכוכבים לא נראים ככה, זה לא הסיפור שהם מספרים, תצא החוצה, תסתכל. לא רואה אבנים, זה לא רואה גושי חומר. זו הנקודה, כאילו הנקודה חסרת ממדים, שהיא רק מלמדת על הכוח שמסמנת את הכוח שמניע אותה. אז בגלל זה אומרים שהשמיים הם חומר חמישי, והארץ הם חומר רבת היסודות, אבל... גם בארץ יש את הבחינה של החומר החמישי. זה בחינה בכל דבר שגם קיים בטבע, שיש בו עוד בחינות שמסתירות את זה, יותר חיצוניות, אבל זה גם נמצא בו בפנים. וגם בחוץ, כשאתה נמצא שם, אז אתה תופס את הכוכב לא כנקודת אור, אלא כגוש חומר, אבל זאת אומרת, לא כבלמידה בהרבה יסודות. אז זה לא באמת סותר למדע. כי זה נושא אחר, המדע לא רואה את העולם כדיבור, כהתגלות, כסיפור, הוא רואה אותו כאובייקטיבי. אז בגלל זה זה יראה אחרת, אז זה כאילו סתם. איך הגעתי לזה?
דיברת על ה... התחלת מהירח.
כן, נכון, נכון. שהירח הוא פרט שהוא גם מין. זאת אומרת, לא יכול להיות עוד פרט במין הזה, והפרט הזה מגלה את כל הצורה. אם הפרט מגלה את כל הצורה, אז הוא המין, כי המין זה האידאה, זה הצורה בשלמותה. ואם הירח כפרט מגלה את הצורה הזאת, אז לאו דווקא ירח, הגלגל נגיד. ירח אמרנו זה רק נקודת אור, הגלגל. לא משנה, הוא חומרי, הוא עושה מחומר חמישי, אז אז אין עוד, הגלגל הוא בעצם פרט, כי יש גלגל אחד, שהוא אחד, הוא פרט, הוא אחד כזה, אז זה כמו בן אדם אחד, שהוא בן אדם, הוא פרט, הוא לא אמין, אבל הוא גם אמין. למה? כי זה פרט שמגלה את הצורה בשלמותה. אז אם הוא מגלה את הצורה בשלמותה, הוא כבר אחד עם הצורה, הוא כבר לא שונה מהצורה, כל מה שיש בצורה יש בו. וגם הוא לא נותן אפשרות שיהיו עוד פרטים לצורה הזאת, כי הוא כבר גילה הכל. זיל פרבי אומר שאם כבר יש גילוי שלם, אז אי אפשר שיהיו עוד פרטים, כי הפרטים זה רק שיש בהם צורך, ויש בהם צורך רק שהצורה לא תהיה אותם ב-100% באופן מלא. זה דיון שלם, אבל זה המסקנה. אז יוצא שהאדם כפרט ואדם כמין זה לא בדיוק שני דברים. בגלל שזה פרט, זאת אומרת, אני רק עוד דבר אחד, התחלה של פרק ע"ב, הוא אומר, הוא אומר ככה, דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד, לא זולת זה, בהתחלה פרק ע"ב, זה הנמצא בכללו הוא איש אחד, לא זולת זה, אל תחשוב משהו אחר. רצוני לומר כי כדור הגלגל אף קיצון בכל מה שבו הוא איש אחד בלי ספק, כי ראובן ושמעון באישות. ואתה מדמה את זה גם לאדם. הוא לא אמר כמו עץ שהוא איש אחד. איש זה בעצם יש. זה לא איש הכוונה שאיש ולא כלב. אלא איש זה כוונה יש, הוא יש אחד. אז הוא אומר, הכדור הגלגל החיצון הוא יש אחד, כמו ראובן ושמעון. שיש ראובן אחד, הוא דבר אחד, כמו שראובן. ראובן כאדם הוא אחד, זה לא אוסף של נגיד מכונית, זה קרבורטור, גלגלים, אלטרנטור, פלאגן, לא יודע מה שיש שם, כיסאות, הגה. לקחת הרבה דברים, שמת אותם אחד לשני, נהיה לך מכונית. העולם הוא לא כזה, גם איש הוא לא כזה, אדם זה לא שתיקח לב, תיקח כליות, תיקח ריאות, תיקח מצניים, תחבר ויהיה לך בן אדם, זה לא עובד ככה, הוא אחד. גם מכונית, אתה יכול לפרק את הגלגל ולהחזיר. בן אדם תפרק ממנו את הלב או משהו, הוא מת, הוא אחד. אז הוא אומר שהמציאות, כל המציאות כולה היא אחד, היא יש אחד, כמו ראובן ושמעון. ובהמשך הפרק, ואז הוא מתאר מה זה היש האחד הזה, שהוא כמו ראובן ושמעון. אז הוא אומר, והשתנות עצמיו, רצוני לומר עצמי, זה הכדור בכל מה שבו, כי השתנות עצמי איש ואיש מבני אדם, הדרך משל, או כמו שרובה הדרך משל, הוא איש אחד והוא מחובר מאיברים מתחלפים. זאת אומרת, זה שאני רואה עץ וחתול וכלב וזה, זה איברים באיש אחד שזה המציאות כולה. השאלה מה זה, מה היחס בין איבר לגוף הוא איש, אני מאוד אמרתי, זה כמו חומר בצורה. עכשיו, הוא מתאר את האיש האחד הזה, איך הוא בנה, איך הוא עובד, את כל הכוחות שפועלים בו, את כל כל המערכת, הוא תיאר אותה לפרטי פרטים, יפה מאוד. והוא אומר, צריך שתצייר כל זה, הכדור איש אחד חי מתנאי בנפש. עכשיו, הוא אומר, כל מה שתיארתי, זה נקרא בן אדם. הוא אומר שקדמונים אמרו שהעולם זה אדם קטן, שהאדם זה עולם קטן, נכון? לא העולם זה אדם קטן, האדם זה עולם קטן, לא, זה מה שהוא אומר. הוא אומר שנאמר באדם שהוא עולם קטן, ואז הוא אומר, כל מה שתיארתי פה, כולל האלוהות, כל זה הוא אדם קטן, זאת אומרת, אתה, סליחה, האדם הוא עולם קטן, כל זה תמצא באדם. השכל, הוא אומר שבאמת השכל העיוני המופשט הוא באדם כדמיון הבורא בעולם, וכל המערכת הזאת כולה היא בעצם, היא בדמות אדם. כאילו, אדם זה עולם קטן, הכוונה, זה אותו ציור, זה בעצם אותו דבר. ועכשיו, אם אתה מסתכל על המציאות כאיש אחד, ואתה אומר גם האדם הוא איש אחד, כמו המציאות, זה מה שאומר פה, שיש את המציאות, והאדם, המציאות זה העולם שהוא כולו אחד, והאדם הוא עולם קטן, גם הוא אותו דבר. אז עכשיו, האיש אחד הזה שיש בעולם, הוא גם יחיד וגם מין. כי בגלל שהוא רואה כמו ראובן ושמעון, יש רק, אני מסתכל עכשיו על העולם כולו כאיש אחד. כמו שאומר, יש אחד כראובן ושמעון. זאת אומרת שהעולם כולו הוא אדם פרטי, כי שמעון הוא אדם פרטי, כי יש רק אחד כזה. אבל הוא גם מין. כי זה אחד שמגלה את הצורה בשלמותה, כמו הירח. אז הוא גם פרטי והוא גם מין. אתה מבין, כאילו, יש רק עולם אחד כזה, אז הוא פרט. הוא לא למה ראובן זה פרט מבין בני אדם? כי יש רק ראובן אחד. הרבה אנשים יש, אבל ראובן יש אחד, אז הוא פרט. בכללי שמכיל הרבה יש, כל אחד ואחד הוא פרט בכללי שיש בה הרבה. אז העולם בשלמותו הוא אחד מכל העולמות שיש, אז הוא פרטי, אבל הוא גם מין, כי יש רק עולם אחד. והאחד הזה הוא מגלה את הצורה, אז מבחינה הזאת הוא מין בעצם. מבחינה שהוא אחד ואין עוד כאלה, אז הוא פרט, אבל מבחינה שהוא מגלה את כל הצורה, הוא מין. אז הוא גם פרט וגם מין. וזה בגלל שהוא אדם שהוא הכל. רק אדם הוא הכל. אדם הוא עולם קטן, אומר חמור לא, כמו שחמור זה עולם קטן. למרות שיש בו את כל כוחות החיים ומערכת שלמה. רק אדם הוא עולם קטן. אנחנו עוד נראה, זה לא... הוא אומר כאן בפירוש. שהקדמנים אמרו שאדם זה עולם קטן, אבל לא שמענו שמישהו אמר שחמור זה עולם קטן. כי חמור זה דבר חי, זה מערכת שלמה, למה לא תגיד שהוא עולם חי, עולם קטן? אז הוא אומר שדווקא אדם, האדם כולל הכל. בחזון יחזקאל על הכיסא ישב אדם. הגילוי של אלוהים בבריאה זה כדמות אדם. לא כדמות חמור או משהו אחר, יש איזו שלמות מאדם שהיא דווקא מיוחדת לאדם, והיא הופכת, השלמות הזאת הופכת אותו שהוא גם מין וגם פרט ביחד. וזה בעצם מה שכתוב אצלנו, שזה מין, שזה פרט, אבל בעצם הפרט הזה יש לו תכונות של מין, כי אומרים לו הידיעה, אומרים לו אלוהים נתן לו את השם, טוב זה עוד נראה אם אלוהים נתן לו את השם או לא, אבל פשוט כן. והוא שם משתתף של מילה, זאת אומרת יש מילה, יש מתכונות של מין, לא של פרט, לא של שם פרטי. אז, אבל בכל זאת זה לא אותו דבר כמו שם המין, זה שתי משמעויות שונות. הוא גם מין והוא גם פרט, אבל בכל זאת יש פה שתי הסתכלויות. כי הוא אומר, יש מובן אחד שהוא מין ומובן שני שהוא פרט, אז עדיין זה שומר על שתי הסתכלויות, אבל יש כאן קשר ביניהם. זה לא כמו מקרה רגיל של סוס בין, תוך מין, סוס פרטי בין מין הסוסים, זה משהו שונה. אז טוב, נראה. זה פרק גדול, אתה שם לב, בעצם עד פה הלכנו מול המציאות, הסתכלנו על המציאות וראינו אינסוף, טבע, שניהם ביחד, עכשיו הגענו לפסגה, עכשיו הוא מחזיר אותם, בואו נלך לסוף מאפס, נתחיל עוד פעם, עכשיו האדם במרכז שלנו, איך כל זה באדם, גם בספר בראשית אומרים שיש שני מעשי בריאה, יש פרק ראשון ואחר כך בפרק שני, אלה תולדות השמיים וארץ ויבראם, בים עשות השם הגויים ארץ ושמיים, זה בעצם מפרשים אומרים, מתחיל פה עוד פעם, אלה תולדות השמיים וארץ ויבראם, זאת אומרת, הוא עוד פעם מספר לנו איך נבראו השמיים וארץ, הוא כבר סיפר בפרק הזה, בראשית ברא אלוהים את השמיים וארץ, עכשיו הוא אומר, אלה תולדות השמיים וארץ ויבראם. יש לזה הרבה מדרשים, אבל הפשט הוא שהוא עוד פעם מספר. זה סיפור פעם שנייה, וזה מה שקורה פה גם. כאילו, היה לנו את העולם, שבעולם יש רצון, יש טבע, יש גילוי של אין, יש גילוי של מרחב, ואנחנו מסתכלים על העולם ורואים שיש אחדות וטבע וכן. עכשיו זה הסיפור השני שהוא ביום בורא השם אלוהים ארץ השמיים, והסיפור השני הוא מספר על האדם. המרכז שם זה סיפור על האדם, לא על ה... הפרק ראשון בראשית ברא את השם והארץ, האדם שם לא משחק תפקיד מרכזי. וכאן נדמה לי הוא לא מוזכר. הוא מוזכר ברמז, ככה אומר, אבל בפרק שני האדם זה המרכז, זה להפך את האדם הראשון, אני מכיר מהסיפור של אדם, וכתוב, ואדם עין, ועד יעלה מן הארץ, ואדם עין להשקות את האדמה, אלא, זאת אומרת, ישר מתחילים מאדם, ומחפשים את האדם שישקה את האדמה, ואדם עוד חסר, אז יש רק עד. זאת אומרת, האדם פה הוא הסיפור, הוא עושה את הכל, העולם תלוי בו, אם הוא משקיע אז יש עולם, אם לא אז יש איזה עד שזה לא בדיוק, ותחליף לבן אדם, וזה לא בדיוק עושה את העבודה של אדם, עד שאדם בא והוא משקיע את הארץ, זאת אומרת, זה הכל מה האדם עושה. איך זה מתחיל מהסיפור מהאדם, ואז גם פה הוא סיים את הסיפור הראשון במדרגה הכי גבוהה שלו, עכשיו הוא חוזר לסיפור השני, איך הוא מצד מה האדם פה עושה את כל העניין, איך האדם זה עולם קטן. זה מהלך חדש.
לגבי מה שדיברנו על הירח, אני אף פעם לא כזה, כאילו קונספירציה זה כאילו לא התעניינתי, אבל זה מעניין אם אני יודע ששמעתי, כאילו שיש כאלה שבאמת, לא אנשי דת אני חושב, שהם טוענים שלא היה,
שאם
יש להם באמת.
נכון, אבל יש מטאורים שנופלים על האדמה, ויש טלסקופים. יש חלליות לא מאוישות שהגיעו גם למאדים, שהלכו חלליות בלי בני אדם. שנחתו על מאדים והביאו דגימות קרקע וצילומים, אז נגיד שהכל צריך. אולי, אתה יודע מה, אולי, לא יודע, לא יודע, האמת שאין לי מושג.
זה מרתק, הפרק הזה מרתק.
כן. בגלל זה אריסטו ידע, אריסטו מדבר על בעלי חיים, אז הוא אומר שיש בעלי חיים מסוד המים, מסוד האוויר, ציפורים, מסוד המים זה הדגים, ויש מסוד האוויר. לא, ויש... יש מעפר, יש מ... בעלי חיים זה שאלה, אבל... בקיצור, לא משנה, אומר שיש בעלי חיים מיסוד האש, לא רואים אותם בארץ, כי בארץ אין ממש יסוד האש. האש שאנחנו מכירים זה, היא שונה מאוד מיסוד האש. יסוד האש הוא שקוף, הוא לא חם, הוא לא מאיר. הרמב"ן אומר, הרמב"ן, הפסוק הראשון, שאם יסוד האש היה מאיר או חם, היה מאיר, אז אם מסתכלים למעלה בשמיים ורואים אש, רואים אור של יסוד האש. אתה מסתכל עכשיו בלילה על השמיים, אתה רואה את יסוד האש, הוא מקיף את כדור הארץ. אז איפה האש? אתה לא רואה אש, זה לא מקיף, יש הכל. קורה לו חושך בעצם. הרמב״ם גם אומר את זה. אז הוא אומר שאין בארץ יסוד אש אמיתי. מה שאנחנו קוראים אש זה משהו שונה. אז הוא אומר, אז בגלל זה אין על האדמה בעלי חיים אש, אבל הוא חושב שעל הירח הם חיים. יכול להיות, הוא לא בטוח, הוא לא אומר שהוא בטוח, אבל הוא אומר, אם כבר לחפש אותם, אז צריך לחפש אותם כשמסתובבים על הירח. וזה המקום שמתאים להם לפני.
הרמב״ם? זה הרמב״ם?
לא, אריסטו. אז הוא אמר שהוא ידע שאם אתה תנחת את הירח, אתה תראה שם המקום שבא לכם לכם להסתובב. זה לא שהוא עשוי מהחומר החמישי. אז איזה בא לכם להסתובב שם. אלא, זה שאלה רק איך אתה רואה את הדברים. אז... בסדר, האמת, אם באמת נחתה ערך, לא אין לי מושג. אז לפילוסופיה שם זה לא באמת קריטי. זה שיש בכוכבים איזה, כשאתה קרוב אליהם, אתה רואה שם חומר ומופשי, אז זה נראה לא רק מה אני חיפה עליהם. אני אומר כל מיני חלאים. אבל להיות כמו ישר, צילומים, יש טלסקופים, אבל גם אני סתם אומר מסברה שלא יודע, בין הדעת, אני לא באמת, לא ניתחתי את כל המקרים שתדחו כאילו זה קרה, ואולי שיקרו מאיזושהי סיבה. טוב.
שוכח.
לילה טוב. לילה טוב.